COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, כל האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצורה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוץ ומשמעות, בהגשת חופית גל.
ברוכים הבאים לתוכנית הראשונה שלי לעוף גבוה. אני ממש ממש מתרגשת. קריירה, ייעוץ ומשמעות, כאן ברדיו סול. היום יום שלישי, 1 באפריל, ואני לא מותחת אתכם. וג' בניסן, התשפ"א. התוכנית שלי שמוקדשת לאחד הדברים החשובים ביותר בחיינו הבוגרים. הקריירה שלנו, המקום שבו אנחנו מבלים את רוב השעות שאנחנו ערים. אני חופית גלב, אני מאמנת קריירה, מרצה, מנחת סדנאות, יוצרת תוכן, ובעיקר אישה שאוהבת לחיות את החיים, את המשפחה, את התחביבים, והקריירה היא חלק בלתי נפרד ממני. תמיד היה כך. בתוכנית ניפגש מדי שבוע לשיחה בגובה העיניים על מה שקורה באמת בתוך עולם העבודה. לא רק איך אנחנו מבקשים קידום, או איך אנחנו מוצאים את המשרה הבאה שלנו, אלא החיים עצמם. איך אנחנו באמת מוצאים משמעות דרך הקריירה שלנו, ומה היא מסמלת עבורנו. כי קריירה היא כבר מזמן לא רק מה שאנחנו עושים, או העבודה שלנו, היא ממש חלק מאיתנו, חלק מהעשייה שלנו. היא הדרך שלנו לגדול, להשפיע, לחפש משמעות. לפעמים גם אנחנו מתבלבלים בה, אנחנו גם נשחקים, ואנחנו עוצרים גם לשאול מה עכשיו, אבל בסוף, אנחנו בוחרים איזה קריירה אנחנו רוצים לעשות בחיינו. כל תוכנית אני אריח כאן אורחים מרתקים, מנהלים, פסיכולוגים, אנשים ונשים שמהווים השראה של פריצת גבולות, שצמחו כנגד כל הסיכויים בקריירה שלהם. אנשי חינוך, מדעי הרוח וכל מי שמבין שהקריירה שלנו מראה לנו את המהות שלנו ואת הערכים שלנו. אז פותחים תוכנית ראשונה, כיף שאתם פה, תודה רבה. אתם מכירים את התחושה הזאת שאתם רוצים, מה שנקרא, מול דף ריק, להתחיל לכתוב משהו, ליצור משהו. אתם יודעים שיש לכם המון מה להגיד, אתם רוצים אולי לצייר, אולי לכתוב. יש לכם המון מה להגיד, רעיונות שמבעבעים לכם בבטן, תובנות שרוצות לפרוט החוצה. אבל הדף הריק הזה, או הבד הלבן, פשוט לא מאפשר לכם פשוט לשפוך את מה שיש לכם על הדף. זה מאתגר לעמוד מול התחושה הזאת של התחלה חדשה, מול הריק הזה. שמחכה שאנחנו נמלא אותו. וזו בדיוק התחושה שליוותה אותי לפני שהתחלתי את התוכנית. אני יודעת שיש לי המון מה לשתף, להעניק, ויש לי מלא רעיונות כדי להזמין אתכם יחד איתי למסע הזה. יש לי כל כך הרבה תובנות מהשנים שלי בעולמות הקריירה, האימון והניהול. אבל דווקא מתוך השפע הזה, עמדתי מול השאלה על מה מדברים בתוכנית ראשונה. איזה נושא יצליח גם למשוך אתכם המאזינים היקרים שלי, וגם יצליח להעביר את המהות של התוכנית שלנו שתעסוק בקריירה על ההיבטים השונים שלה. אז אחרי מחשבה החלטתי שבפרק הראשון נדבר על הנושאים הכי אקטואליים בעולם הקריירה, העכשווי. נצלול על הנושאים החמים, אל מה שאנשים מחפשים בגוגל, ברשתות החברתיות, וכיום גם בצ'טבוטים, ב-AI, אל השאלות שמטריטות אותנו כל כך הרבה מאיתנו בעידן התעסוקתי המשתנה הזה. מה באמת קורה בעולם הקריירה? אילו מגמות מעצבות את השוק העבודה? ואיך כל זה משפיע עלינו, על ההחלטות שלנו ועל הדרך שבה אנחנו מנווטים את המסלול המקצועי שלנו? בפרק הראשון החלטתי להתחיל מהנושא הכי אקטואלי, כמו שאמרתי, בנושאים שהם חזקים. אז אנחנו ניקח נשימה ונפתח את הראש ונצא לדרך לעוף גבוה בקריירה ובחיים, האזנה נעימה. שיר ראשון.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שמוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, מי שהוא אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם מקרי שח מתגנב מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובר ברעה, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. באים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרי מתחברות לכאן, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
אז שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול היום זה, האם העבודה שלנו משתלבת בחיים שלנו או דווקא משתלטת עליהם? שאלה שאני שומעת יותר ויותר בשנים האחרונות, במיוחד מאז הקורונה. כשהעבודה נכנסת אלינו הביתה, הגבולות הפכו ממש מטושטשים יותר מאי פעם. אנחנו מוצאים את עצמנו עונים למיילים בארוחות הערב המשפחתיות, לוקחים שיחות עבודה מכל מקום, ברכב, עם הילדים, עם ההליכה, עם הכלב, ולפעמים אפילו בזמן ריצה. מעבירים את האצבע ממסך הטלפון לבדוק רק הודעות מהבוס בזמן שאנחנו משכיבים את הילדים לישון. ומצד שני, אנחנו גם מצליחים לנהל פתאום איזה שהם דברים שלא הצלחנו לפני כן, כמו לעשות כביסה בהפסקה של אמצע יום העבודה. אנחנו מבשלים כשאנחנו בפגישת זום עם האוזניות. אנחנו עוצרים לרגע לשתות קפה עם בן או בת הזוג, ואוכלים צהריים עם הילדים. אני יכולה לשתף אתכם שאני לא היה לי את הפריבילגיה הזאת כשהילדות שלי היו קטנות. ואנחנו שואלים את עצמנו, האם הגבולות המטושטשים האלה הם ברכה? או שאולי קצת פחות? האם זה משהו שיותר מדי משתלט עלינו? האם העבודה באמת הפכה להיות חלק כל כך ניכר בתוך החיים הפרטיים שלנו? האם מתהווה מודל חדש יותר או גמיש יותר של שילוב בין עבודה וחיים פרטיים? אין ספק שהשאלה הזאת היא האם העבודה משתלבת בחיים הפרטיים הפכה לאחת השאלות הכי חמות של השנים האחרונות. לפי הסקרים שנערכו בכל מיני מקומות בעולם, בארצות הברית, באירופה, אנחנו יודעים שבאמת למעלה ממחצית העובדים, 58% מהם מרגישים שהעבודה ממש חודרת לחיים האישיים שלהם, בצורה שאפילו מייצרת איזשהו עומס רגשי ונפשי. מצד שני, כ-77% לא מוכנים לחזור לחיי העבודה הקלאסיים של 9 to 5, כמו שאנחנו מכירים מהשיר. אבל המסר הוא ברור, אנחנו בעידן חדש, שבו הגבולות בין בית לעבודה באמת השתנו. השאלה היא, האם אנחנו מרוויחים מזה, ואנחנו צריכים לראות כאן באמת מה התשובה, כי התשובה היא כנראה סובייקטיבית לכל אחד מאיתנו. בתור רשת קריירה, שבאמת היינו עובדים בסביב לשעון, וצמאים לארוחות עם המשפחה, אני חושבת שכן הרווחנו כאן משהו, ואנחנו צריכים להבין גם איך אנחנו כנראה מנהלים את זה. אני יכולה גם לשתף שכ-45% מהעובדים מרגישים איזשהי סוג של אשמה שהם לא זמינים לעבודה גם אחרי שעות העבודה. מה זה אומר עלינו? אני יכולה להזדהות עם זה. אני תמיד הרגשתי לא בנוח אם לא הייתי יכולה להיות זמינה. אני תמיד מרגישה שהעבודה חייבת תשובה כאן ועכשיו. תמיד זה נראה לי שזה הכי חשוב לענות. ואנחנו באמת אבל צריכים לשאול אז איפה אנחנו שמים את הגבולות שלנו. איפה אנחנו יכולים להיות מחויבים, והאם אנחנו באמת צריכים להיות מחויבים 24/7, או שבעזרת גבולות אנחנו יכולים לדעת מתי כן ומתי לא. האם יש שעות שאפשר רגע לעצור, לשים בצד, וכמה משמעת עצמית זה דורש מאיתנו. לפי הלוגותרפיה, תורת המשמעות של ויקטור פרנקל, שאני אדבר עליה המון כי אני ממש מאמינה בתורה הזאת, ויקטור פרנקל, שכתב את הספר האדם מחפש משמעות, הוא ממש מדבר על נושא של ערכים והתנגשות בין ערכים. ויש איזושהי דרך לבחון מה באמת הערכים שלי. כשאנחנו עוצרים רגע ושואלים מה הערכים שלי, מה הערכים שלי בעבודה, מה הערכים שלי במשפחה, ואיך אני יכולה לקיים את ההתנגשות הזאת בין הערכים בצורה מיטבית, כדי שאני אוכל גם לנהל את החיים הפרטיים, ועדיין מאוד להצליח בעבודה ולהיות זמינה בעבודה. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו נדון על זה במהלך אחד הפרקים הבאים שלנו, אנחנו נשים על זה הרבה דגש. אז איפה אתם בסקאלה הזו? מעניין. שיר. אז השיר הזה ששמענו עכשיו הוא שיר שממש תמיד ככה, ממש מרגיש לי שהוא מייצג את התקופה. כי אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד משתנה. אני זוכרת, מה זה זוכרת? ההורים שלנו, כולנו זוכרים, ההורים שלנו עבדו כל החיים כמעט באותו מקום עבודה. ואפילו זה משהו שמאוד ייצג אותם, הם היו גם גאים בזה הרבה פעמים. הם למדו מקצוע אחד, התפתחו לתוכו, התקדמו במסלול שהוא ברור, ידוע, זה היה משהו שהוא מאוד מייצג, זה היה סוג של בטיחות, ביטחון, ביטחון כלכלי, וזה היה העולם שאנחנו ידענו, זה היה העולם שגם ראינו, וזה גם למעשה מקור ההשראה שקיבלנו מההורים הנפלאים שלנו. והיום, המציאות התעסוקתית היא פשוט משתנה בצורה פשוט פנומנלית, לחלוטין ממה שהייתה בעבר. המקצועות כל הזמן משתנים. הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מסחרר. וגם מה נכנס לנו בשנתיים האחרונות או בשנה האחרונה בתעופה עצומה, זה כמובן הבינה המלאכותית שמשנה וטורפת את כל הקלפים. מה שלמדנו לפני 5 שנים כבר לא בהכרח רלוונטי. וקשה לנו לדמיין מה הולך להיות בעוד 5 שנים. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא כל כך משתנה, שזה גורם לנו גם הרבה פעמים לשאול את עצמנו, מה הולך להיות? וזה חלק ממה שמייצג את עולם הקריירה העכשווי. השאלות שעולות הן מאוד טבעיות, וגם הרבה פעמים אני שומעת את כמה הן מטרידות. האם אנחנו נשאר רלוונטיים? מה יקרה למקצוע שלנו? האם הבינה המלאכותית תחליף אותנו? כמה פעמים אנחנו שומעים את החשש הזה שעולה? בכלל, גם איזה מקצועות התפתחו? נאמר היום, אם הילדות שלי התייעצו איתי לגבי מה הן הולכות ללמוד, יהיה לי מאוד קשה לייעץ להם באופן כל כך חד משמעי, כמו שהיה קל לייעץ בעבר, כי הכל משתנה. אז איך אנחנו יכולים להאריך לעולם שהוא משתנה בקצב כזה? הרבה מהמתאמנים שלי ובכלל, הרבה מהאנשים שאני פוגשת, מעלים את החששות האלה. הם ממש ככה מציפים. מנהלת בחירה ששואלת את עצמה, האם אני אצטרך להתחיל מחדש? אני שומעת אפילו הרבה פעמים על רופאים שאומרים שלפחות חלק ממקצועות הרפואה יוחלפו, על ידי הבינה המלאכותית, כי היום כשאנחנו נכנסים לבינה, אנחנו יכולים לתת לה את כל התסמינים שלנו והסימנים שלנו, והיא יכולה לתת לנו הרבה פעמים איזושהי פרוגנוזה וגם דיאגנוזה שלא יכולנו לקבל אותה בצורה כל כך חד משמעית. אז האם היא באמת תהיה חלק מהעבודה שלנו? כמובן שזה משהו שאנחנו נוכל לדעת רק בהמשך, אבל זה שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו נמצאים עם המון המון סימני שאלה. כמו שאמרנו, צעירים שרוצים ללכת ללמוד, לא יודעים מה הכי כדאי, איזה תואר, ומה יהיה עם התואר שלהם שהם יסיימו. תחשבו על סיטואציה שכבר שאתה מתחיל את התואר, אתה כבר לא בטוח מה יהיה בסופו, האם הוא יהיה רלוונטי. אבל, אני חייבת להגיד שזה לא כזה מלנכולי, כי באותם שיחות אני גם שומעת משהו נוסף, איזשהו ניצוץ, ניצוץ של הזדמנות. כי בתוך הכאוס הזה והשינוי המהיר הזה, נפתחות גם הרבה אפשרויות. גם אם אנחנו נסתכל על העבר, בעבר שהיו כל מיני מהפכות, מהפכה תקשורתית, מהפכת התחבורה וכן הלאה, אנשים מאוד חששו, גם כשהמחשבים נכנסו, אנשים חששו וחשבו שיום אחד לא תהיה להם עבודה, אבל בסוף מה שקרה זה שהחיים חזקים מעצמם, והדרך חזקה מן ההולך בה, ואנחנו יודעים שבסוף הדברים איכשהו מתיישרים לאיזשהו מקום שאנחנו כנראה כן יישאר רלוונטיים, ואנחנו כנראה נמצא את עצמנו פשוט במקום אחר. בעולם שמשתנה יש מקום ליצירתיות, לחשיבה מחדש, להמציא את עצמנו מחדש. זה משהו שהוא נותן לנו הזדמנות מדהימה, שהיא פשוט כאן, בפתחנו, ואנחנו רק צריכים הרבה פעמים להסתכל, ולהסתכל לכל עבר, להיות פרואקטיביים, ולראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. למשל, הבינה המלאכותית, כן, היא תחליף חלק מהתפקידים. אין בכלל ספק, אנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים גם את התחזיות של כל העתידנים. אבל בד בבד היא גם יוצרת תפקידים חדשים. מאמני בינה מלאכותית, חוקרים של אתיקה, טכנולוגיה, מומחים של כל מיני הסברים של מערכות מורכבות. יכול להיות שגם היא תצליח לעזור לנו לרפא כל מיני מחלות חשוכות מרפא כיום, ואז זה יאפשר לנו לייצר עוד דברים. אנחנו יכולים לראות שיש גם יוצרי תוכן שיודעים לעבוד עם כל מיני כלים של כלי AI, ועוד מקצועות שאנחנו אפילו אין להם שם עדיין. אנחנו רק יודעים שהם פתאום איכשהו צצו והם קיימים, והם על פני השטח, ומי שככה באמת מתחיל להסתכל קדימה ולראות ולחפש ולהסתכל על זה גם כהזדמנות, יכול להיות שהוא גם ימצא אותה. הדבר המעניין הוא שלמרות שהטכנולוגיה מתפתחת במהירות, היכולות האנושיות הייחודיות שלנו נעשות בעלות ערך שהוא חסר תקדים והוא משהו שאי אפשר יהיה להחליף אותו. איפה נמצא אמפתיה? איפה נמצא יצירתיות? נכון, זה קיים בכלי AI, אבל זה עדיין לא הגורם האנושי הזה. עדיין, למשל, כשיש סדנאות, אני אשמע אנשים שאומרים, אני מעדיף לא בזום, אני מעדיף להיפגש, כי יש משהו במגע האנושי הזה, שהוא אי אפשר להחליף, הוא בלתי ניתן להחלפה. גם אם יהיה לנו את הבינה המלאכותית שתצליח לאתר מחלות ולבדוק בדיוק מה במה הבן אדם סובל, הוא עדיין יצטרך לשמוע את הרופא שלו שאומר לו, אל תדאג, יחזיק לו את הכתף ויגיד לו, אל תדאג, יהיה בסדר, אני כאן כדי ללוות אותך. יש כאן גם את הנושא של חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות מורכבות, יכולת לספר סיפור, ליצור חיבורים בין אנשים. זה חסר תקדים כמה ערך יש לזה. בסוף, מה שיוצר לנו הכי הרבה משמעות בחיים, זה הקשרים שלנו עם אנשים. וזה שום בינה לא יכולה להחליף. להבין את הקשרים התרבותיים והחברתיים העמוקים האלה, אנחנו כאן בשביל זה. אבל בכל זאת אנחנו נמצאים בעולם משתנה, אז איך בכל זאת אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מתמודדים עם העולם החדש הזה? אז הנה כמה עקרונות שאני יכולה לשתף אתכם. קודם כל, אנחנו צריכים לפתח מיומנות וגמישות, יותר מידע ספציפי, ללמוד איך ללמוד, איך להסתגל ואיך לפתור בעיות מורכבות. זה נשמע משהו כזה קצת כסיסמה, אבל זה משהו שהוא אפשרי. גם לחבק את הלמידה המתמדת. אני מאמינה שכל הזמן אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים להיות תלמידים תמידיים לנצח. זה לא רק תואר אחד למה שנקרא לשנים. נכון, יש לנו תואר, אנחנו כל הזמן משתנים. התואר שלנו הוא היה מה שהיינו בגילי ה-20. אנחנו יכולים לעשות אחר כך עוד תואר ואחר כך עוד קורסים, וללמוד גם בבית ולשבת ולטפח כל מיני מיומנויות שאנשים זקוקים להם וצריכים אותם, וכל הזמן לראות איפה אנחנו יכולים, איפה יש איזשהו חסר כדי שאנחנו נוכל להשתלב שם. זה למידה מתמשכת לאורך זמן. ו-3, לטפח את הכישורים האנושיים שלנו. אמפתיה, יצירתיות, עבודת צוות, תקשורת בין אישית. זה דברים שכל כך אנשים זקוקים להם. תחשבו על הרגע הזה שאתם נכנסים לאיזשהו חדר, ויש בו המון אנשים, ואתם מרגישים רגע שאתם קצת מתביישים או בודדים, ופתאום מישהו מחייך אליכם. תחשבו על הרגע הזה, תנסו לדמיין סיטואציה כזאת שהייתם בה. מישהו שפתאום גורם לכם להרגיש שייך לכל הדבר הזה. זה בדיוק הקטע שאנחנו יכולים להביא לעולם. היכולת שלנו לראות את האחר, היכולת שלנו להעצים. האמפתיה הזאת, ההקשבה הזאת, זה מקומות שאנחנו צריכים לטפח, זה כישורים אנושיים שאפשר גם להיוולד איתם, אבל גם אפשר לפתח אותם. ובטח שבקריירה זה משהו שהוא משמעותי. היכולת הזאת ליצור קשרים, לעשות אותם חזקים לאורך זמן, זה משהו שמאוד יעזור לנו. לפתח זהות מקצועית גמישה. לא רק אני עורכת דין או אני דיאטנית, אלא ממש. איך אני יכולה לקחת את זה קדימה? מה הייחודיות שלי? איך אני יכולה בתוך העידן הזה להיות משהו שהוא אחר, שאני יכולה להביא לאחרים? כי יש דברים שבהחלט אפשר, למה שנקרא, למצוא בבינה המלאכותית. אבל אני עדיין רוצה שיעלו אליי לרגל כשצריכים משהו, כי אני יכולה לתת איזשהו פתרון, שהוא פתרון שאי אפשר למצוא אותו במקום אחר, בזכות האנושיות שלי, בזכות הייחודיות שלי, בזכות מה שלמדתי ואני יכולה להעניק לאחרים. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ולבנות רשת קשרים מגוונת. בעולם המשתנה שלנו, הקשרים הם משאב סופר יקר. אנחנו, ולפתח קשרים אגב, זה לא רק עניין של אינטרסים, להפך, לפתח קשרים ממש מעומק הלב. אני יכולה להגיד שבאמת אחד הדברים זה שכשאני מקשיבה למישהו, חשוב לי באמת לשמוע אותו. ואיכשהו זה יוצר קשרים, ובאמת אחר כך אם הוא סיפר לי שיש לו איזה אירוע, אז כן, אפילו שזה קשור לעבודה, עדיין לשאול איך היה לו, או אם הייתה לו איזה מצגת שהוא התרגש ממנה. לנסות להבין, זה מפתח קשרים לאורך זמן. אנשים גם זוכרים דברים כאלה. אנשים אחר כך תמיד יזכרו לנו איזושהי נקודה טובה שעשינו למענם, או איזשהו תפנית שעזרנו להם, או משהו שהכלנו אותם, או שפיתחנו להם אמפתיה. זה לבנות קשרים אמיתיים, לא מתוך אינטרס, אלא מתוך אהבה אמיתית. זה עניין של גישה, זה עניין של גישה לחיים, אני יודעת, אני מאוד מאמינה בה, ואני תמיד ככה דואגת גם להעביר אותה הלאה, כי אני מאמינה בזה. אני יכולה להגיד שלי זה עובד, יום-יום. אני ממש מרגישה שזה חשוב לי, חשוב לי שאנשים יהיו מועצמים בחברה שלי, ולאחר מכן זה משהו שחוזר אליי, ואני מרגישה את זה יום-יום, גם היום שיש לי עסק פרטי, ואני רואה איך פתאום כל מיני קשרים שמעבר פותחים לי דלתות, זה מרגש אותי, זה משהו שאני לא הייתי מודעת אליו, שבכלל באותו זמן אני הקשבתי לאותו בן אדם והוא מזכיר לי. וזה בדיוק המקומות האלה שאנחנו יכולים, זה היתרונות שאתם יכולים ליצור לעצמכם בעידן המשתנה הזה. וגם, לזהות מגמות ולהתכונן אליהם בזמן, לא להמתין שהשינוי הזה ייפול עליכם. זה חשוב ממש להיערך לזה. זה חשוב ממש להתכונן לזה. זה חשוב להסתכל, להיות פרואקטיביים. לראות לקראת מה אנחנו הולכים. גם בעבודה, גם בחיים הפרטיים. אבל אנחנו כאן בתוכנית של קריירה, וזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים לראות איך התפקיד שלי ייראה בעוד שנה. איך הוא ייראה שהוא ישתנה. מה אני יכולה לקחת היום על עצמי, או איזה למידה אני יכולה לקחת על עצמי, כדי שאני אוכל לפתח אותו. וזה בדיוק המקומות שיהוו יתרון עצום עבורכם, ועבור כל אחד שיחשוב על כך מראש. דבר אחד בטוח, העתיד לא יהיה כמו העבר. אבל מי אמר שזה רע? האם מי אמר שזה גם מפחיד? כן, זה גם מבחינתי גם מליב, זה סוג של אקסייטמנט. אנחנו פשוט הולכים לקראת משהו, כמו שדני סנדרסון, הולכים אלא לא יודע, אלא לך תדע. אבל מצד שני, זה גם מעניין. יש כאן הרבה דברים חדשים שאנחנו נפגוש בדרך. אנחנו כנראה נפגוש אנשים שלא דמיינו שאנחנו נפגוש אותם, וכל מיני דברים שהם מאלפים, כמו שאנחנו רואים, כל מיני יצירות וכל מיני דמויות, וככה באמת, זה משהו שאנחנו יכולים לבחון איך אנחנו מאמצים אותו. אז אין ספק שבחייו של האדם הוא למצוא משמעות, לא ביטחון, לא נוחות, אלא דווקא משמעות עמוקה. למה שאנחנו עושים, ובעולם שאין בו יציבות תעסוקתית, והיא הוודאות הפכה לשגרה, דווקא כאן אנחנו מוזמנים לשאול את עצמנו, איזה משמעות יש לי בתוך השינוי הזה? מי אני בתוך השינוי הזה? האם אני בוחרת מתוך חיבור לערכים שלי? האם אני מגיבה לעולם, יוצרת בו תנועה חדשה? או שהוא, אני רק מגיבה אליו? זאת אומרת, האם אני גם חלק מהשינוי הזה? האם אני יכולה לתרום גם לשינוי הזה? העולם התעסוקתי החדש מזמין אותנו בדיוק לזה, לברוא את עצמנו מחדש, מתוך תנועה, חיבור וערך. לא לאחז רק בזהות אחת, אוקיי? לא לאחז רק ב-אני כזו או אני לא כזו, אלא להפך. למצוא זהות עמוקה, לראות איך אנחנו מתחברים למשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, ומהתואר שלנו, מהטייטל שלנו. ואנחנו יכולים לראות, ואחד הדברים שאנחנו הכי צריכים לשאול את עצמנו, זה מה אנחנו רוצים להביא לעולם? איזו הטבעת חותם? מה אנחנו רוצים להשאיר כאן? אז אנחנו, בסופו של דבר, זה חלק מההסתגלות שלנו למציאות החדשה, מה שאנחנו גם יכולים לעצב אותה. אז אנחנו נעבור לשיר הבא.
כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות. מהבבים בשתי שניות חולפים חיי אל מול עיניי, קולות מזמן אחר נפתחות לפניך, נתגלות מול עיניך, חייך. כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות. אורות מהבבים בשתי שניות חולפים הדמעות שבכית שניקו את פניך מהתור כל החוויות שצימו את ימיך שנראו שנה מעיניך בלילות
תודה רבה לכם, מעניין אותי איפה אתם נמצאים בתוך השינוי הזה, ודווקא מתוך המקום הזה של השינוי, אני רוצה לדבר שיש דברים שהם בשליטתנו, ויש דברים שהם לא בשליטתנו. אז כל השינויים שמתרחשים, אנחנו יודעים שהם לא בשליטתנו. אבל איך אנחנו מגיבים לשינויים האלה, כבר ראינו באמת שיש לנו הרבה מה לעשות. וגם בתוך זה אני שואלת את עצמי תמיד, למרות הלא נודע שצפוי לנו, מה כן בשליטה שלנו? מי להתמודד עם שינויים להובלת שינוי, כמו שאמרנו, להיות פרואקטיביים בעולם העבודה המשתנה. דיברנו על העולם המשתנה במהירות, על האי-וודאות שבעתיד, ועל החששות הטבעיים, ושאי-וודאות היא חלק מהחיים שלנו. אבל איך אפשר לא רק להסתגל, אלא גם להשפיע, לא רק להגיב, אלא גם להטביע חותם? וזה אחד הדברים החשובים, תזכרו תמיד, למשל, מנהל שלכם, שהרגשתם שהוא מטביע לכם חותם לשנים. מה יפיין אותו, את אותו מנהל? מה היה בו שאתם כל כך הרבה שנים זוכרים אותו לטובה, ואפילו רוצים לסגל לעצמכם חלק מהתכונות שאתם ראיתם שהוא מביא איתו לעבודה. אז בואו נעמיק יותר, כי יש הבדל גדול בין להתמודד עם השינוי לבין להוביל אותו, בין להגיב למציאות לבין ליצור אותה, ובין להסתגל לעולם החדש לבין לעצב אותו. הדבר שאני רואה שוב ושוב אצל אנשים מצליחים באמת, אלה שלא רק שורדים את השינויים, אלא מסגזקים בתוכם, הם שהם לא פסיביים. הם תמיד מגיבים, הם פרואקטיביים, הם יוזמים, הם מטביעים חותם, כמו שאמרנו. גם בספר, שבעה הרגלים של אנשים מוצלחים באמת, של סטיבן קובי, זה בדיוק אחד הדברים שהוא שם עליהם דגש. והאמת, כשקראתי אותו, אני הרגשתי שמה שכתוב שם הוא מאוד ברור לי. אני מאוד מתחברת למה שהוא כתב שם. אז איך אנחנו יכולים להפוך להיות פרואקטיביים? איך אנחנו יכולים לראות איך אנחנו מביאים ומטביעים חותם בתפקיד שלנו? קודם כל, התפקיד שלנו, יש לו איזה סוג של הגדרה שאנחנו מקבלים מה-HR, נכון. זה ההגדרה הרשמית שלנו. אבל אנחנו מביאים בסוף את האישיות שלנו. דיברנו מקודם כמה האישיות שלנו היא משמעותית, וכמה חשוב להביא אותה לכל תפקיד ואיך שאנחנו עושים אותו. איך אני יכולה ליצוק את התוכן הזה לתוך זה, לתוך התפקיד, לעצב אותו לפי החוזקות והתשוקות שלי, איך אני יכולה ככה לחלום בגדול, גם בתוך התפקיד שלי ובתוך המשבצת שלי, להפוך אותה לקצת יותר גדולה. אני שומעת הרבה פעמים אנשים שככה מגיעים לעבודה, והם עושים הרבה מעבר, זאת אומרת, הם נגיד בתפקיד מסוים, אבל הם רואים שינויים גדולים שהם רוצים להביא לעבודה. איך הם יכולים באמת ככה לעשות שינוי, להסתכל מעבר, לראות איפה, איזה חדשנות הם יכולים להביא. ואז מתחיל כאן מרוץ, כי הרבה פעמים קשה לכולם להסתגל לשינוי הזה. השינוי הזה זה לא משהו שבא לקלות לאף אחד. אתה מתחיל לבוא עם החלומות, ואז הרבה מאוד אנשים אומרים לך, זה בלתי אפשרי. תקשיבי, ניסו את זה כבר בעבר. זה לא הולך. כאן זה לא מצליח. אני אומרת לכם, לא פעם ולא פעמיים, שמעתי את המשפט הזה. ואני זוכרת שכשהייתי ממש צעירה, לחלק גם האמנתי. אבל יש בי איזה יצר פנימי כזה שתמיד רצה לראות איך בכל זאת זה אפשרי. וזה מה שאני יכולה להגיד שאני מאוד מאמינה בו. אתם יודעים למה אני אומרת את זה? כי כשאני בהתחלה חושבים שזה לא אפשרי, אבל אז פתאום נלחמים ואיכשהו פתאום שזה יוצא, איך פתאום כולם מתחילים להחמיא ולהגיד וואו, וזה גם הופך להיות גם סוג של ברור מאליו, ואז גם הרבה אנשים רוצים להיות גם חלק מזה. ואתם יודעים, גם את זה למדתי, מה שנקרא לחבק, כי אם כולם רוצים להיות חלק מזה, זה אומר שזה משהו טוב. זה אומר שיש כאן משהו שנעשה באופן שהרבה אנשים ירצו לחכות אותו לעתיד. ואחד הדברים זה שהכי צריך, זה לזכור את זה גם לפעם הבאה. כי גם בפעם הבאה כשאתם תרצו לעשות שינוי, גם אז אתם תשמעו, תקשיבי, פה בארגון זה לא ילך. תקשיבי, זה לא אפשרי. אני אומרת לך, זה לא משהו שכאן יקבלו. ואז צריך להתחיל ממש לעבור את האנשים ולהתחיל להראות להם את החזון שלכם. איך זה הולך לראות? אתם ממש צריכים לצייר את זה. לראות את העתיד, אתם צריכים לחלום אותו בכל רם. ולבוא ולבקש ולהתחיל לעבור, ולפעמים זה עבודה סיזיפית. כי כמובן שיש אחר כך להעביר עוד אישורים, ועוד מה שנקרא, עוד אנשים שאומרים לנו, תקשיבי, אין לזה תקציב, לא בטוח, כי אנחנו באים עם איזשהו חלום, אנחנו לא באים עם מציאות עדיין. המציאות רק אחר כך תהפוך להיות משהו על פני השטח. כל עוד זה באוויר, זה חלום וזה נשמע משהו שהוא לא בטוח אפשרי. אחת הדברים, הדרכים הטובות ביותר, זה להבטיח את העתיד התעסוקתי שלנו, זה ליצור ערך ייחודי מאוד שקשה להחליף. וזה בדיוק המקומות האלה שאתם תוכלו להביא. זה המקומות האלה של החשיבה מעבר, שמחוץ לקופסה. זה המקומות האלה של גם האסרטיביות החיובית הזאת. זה יכול להיות קשר עמוק עם לקוחות, זה יכול להיות שילוב ייחודי של כישורים. הובלת פרויקטים ענקיים. גם הובלת פרויקטים שפתאום, גם כשהם מאוד מאוד מורכבים, נגעתם בכל מיני אנשים בדרך, שזה מה שנקרא קידם את הפרויקט. זה לעזור לאנשים לחלום יחד איתכם. זה להביא ניסיון ויכולות שהם ייחודיים לכם. שמעתי פעם משפט מחבר טוב שאמר, ניסיון זה אחד הדברים היחידים שאי אפשר לקנות בכסף, ואני כל כך מאמינה בו, במשפט הזה. זה משפט, תחשבו, כמה הניסיון שלכם זה דבר עצום, אבל גם עם הניסיון שלכם, תנסו רגע לעצור ולחשוב מה הניסיון הזה אומר, ואיך אתם יכולים לאתגר אותו כדי לחשוב אחרת ומחוץ לקופסה. כי אנחנו בדרך כלל הולכים באיזשהו נתיב מסוים של חשיבה, ואנחנו רוצים ללכת קצת אחרת. תחשבו על זה, כי למה אתם בעבודה הזאת? לא רק מה אתם עושים, אלא למה אתם רוצים לעשות את זה, ומה אתם יכולים להביא. ואיזה שוב גם, כמו שאני תמיד אחזור ויגיד, המערכות היחסים המשמעותיות שאנחנו יוצרים. כי זה אחד המקומות שבאמת יש לנו הרבה יכולת להשפיע. זה היכולת הזאת להיות עם העמיתים שלנו, מנהלים, לקוחות, ספקים. אנשים אגב שלפעמים היו אומרים לי, תקשיבי, את נכנסת לחדר ויושבת שם מישהי, שהיו נותנים כל מיני תיאורים שאני לא רוצה להגיד, או מישהו, לא משנה. ולראות איך בכל זאת אנחנו יכולים לכבוש את המישהו הזה. כי כשנצליח לכבוש אותו, כנראה שזה יהיה מאוד ייחודי, כי הוא יאהב אותנו וירצה לקדם איתנו כל מיני פרויקטים. יאהב כמובן מקצועית. אלה לא רק קשרים של נטוורקינג שטחי, כמו שאמרתי, זה קשרים אמיתיים, זה הקשבה אמיתית, זה לחשוב על הערך ועל ההדדי הזה של האמון, של הסקרנות האמיתית, ועל התרומה המשמעותית שאנחנו יכולים לתת לאחרים. כשאנחנו בונים מערכות יחסים כאלה, אנחנו באמת יוצרים רשת תמיכה והזדמנויות ומשמעות. ואגב, זה גם באותה מידה, איך אנחנו גם יכולים לעזור לאחרים. זאת אומרת, זה לא רק איך אני יוצרת את הקשר הזה בשביל לקבל. כמו שאמרתי, אחד הדברים שאני הכי פחות מאמינה בהם, זה לעשות את זה ברמה של אינטרס. אני ממש מאמינה שזה צריך להיות משהו אמיתי. וזה קצת להקדיש לזה זמן, קצת להקדיש לזה תשומת לב. ללמוד, להתנסות ולהשתפר כל הזמן, בלי הפסקה. הכלי החשוב ביותר בעולם העבודה המשתנה הזה, זה באמת הלמידה. אבל לא רק קורסים, לא רק לימודים פורמליים. זה באמת סקרנות, זה לבחון, זה לשאול את עצמי שאלות. זה גם, אגב, לקבל פידבק, לא תמיד קל. גם בסיום של פרויקט, לבחון מה הפידבק שאני נותנת לעצמי ומה הפידבק שאחרים נותנים. לפעמים, בתוך הדבר הזה, משהו אחד קטן, יכולים להגיד לי הרבה מאוד דברים שאני לא אסכים איתם, אבל משהו אחד, אני אגיד, וואו, זה משהו שאני יכולה ליישם בעתיד ולהפוך אותו למשהו גדול. זה לצאת מאזור הנוחות, נכון? זה משפט קצת שעשו עליו אביוז, יש עליו קצת, מה שנקרא, אמרנו אותו יותר מדי, אבל כן, הלצאת מאזור הנוחות, זה משהו שמאפשר לנו לראות דברים שלא ראינו מלפני כן, ואנחנו יכולים פשוט, זה יכול להנחות אותנו לעתיד, איך אנחנו יכולים ללכת למקום חדש, חדש, ולהגיע לחלום הזה שחלמנו עליו. וכמובן, זה לא עניין של טכניקה, זה תפיסת עולם, מקום של למידה אינסופית, שאנחנו בדרך להיות גרסה טובה יותר. וזה לא רק גרסה טובה יותר, זה להביא באמת ערך למקום שאנחנו רוצים להביא, ולמצוא את האיזון הדינמי הזה. זה דורש מאיתנו לחשוב על איך לאזן גם בין העבודה לחיים הפרטיים, כמו שאמרנו בהתחלה, ועדיין להתקדם לשם. עדיין להיות בתוך העשייה הזאת, אבל גם לשמור על עצמנו כדי שנוכל לקבל כוח. בלוקותרפיה יש משפט שאומר הרגעים בין הרגעים. שדווקא ברגעים האלה לפעמים שאנחנו לא עושים, פתאום נוצרת שם איזושהי משמעות, ואז אנחנו יכולים לבוא ולהתפרץ על זה יותר בעבודה. אז ככה באמת, כשאנחנו עובדים עם אנשים על איזון דינמי כזה, שמשתנה בהתאם לצרכים, לעונות השנה, לשלבים בקריירה, הוא דורש מודעות, לדעת מתי את במצב של שחיקה, ומתי את במצב, או אתה, במצב של שיעמום, לזהות מתי העבודה למעשה גורמת לי לגדול, ומתי אני גם צריכה לקחת איזושהי הפסקה ופסק זמן, ולראות איך אני מקבלת את הדלק הזה מחדש. ולהקיף את עצמנו באנשים שיודעים לנו להגיד לנו דברים טובים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו יכולים לשמוע אנשים שהם ציניים, ואנשים שהם, יש להם הרבה ביקורת. אבל כשיש לנו חלום, דווקא האנשים שנקבל מהם את האנרגיה הטובה, אנחנו צריכים למצוא אותם. גם במקום עבודה, לנסות להיזהר מהמקום הזה של אנשים שהם, שיש להם, מה שנקרא, שהם רואים בעיניים מסוימות מאוד שזה בלתי אפשרי. אלא להפך, לנסות לחשוב רגע, מי כן יכול להגיד לי, וואו, זה חשיבה יוצא דופן. כן, צריך למצוא את האנשים האלה והם קיימים. הם קיימים והם עוזרים לנו להתקדם קדימה. אז במציאות לא ודאית, הקהילה הזאת יכולה להיות בשבילנו עוגן, עוגן מאוד חזק. כשאנחנו מקבלים איזשהו הדהוד חיובי מהאנשים, זה גורם לנו להרגיש, להרחיב את הפרספקטיבה שלנו, ולהרגיש שזה אפשרי, שאנחנו יכולים ללכת לכיוון הזה. אז בסופו של דבר, ההחלטה החשובה ביותר שאנחנו יכולים לקבל היא, לחיות חיים שמונעים ממשמעות, וגם לראות איך אנחנו פורצים קדימה. זו בחירה להביא את עצמנו כל יום לעבודה, לראות איך אנחנו חלק ממנה, ואיך אנחנו יכולים לראות הזדמנויות, לצמוח, להשפיע, להתחבר, ללמוד וליצור. אז אנחנו ניגש לשיר הבא. תודה. אז תודה רבה, מאזינות ומאזינים. ואני רוצה לדבר ככה באמת על איזשהו... דיברנו המון על פרואקטיביות. ודווקא אני רוצה לדבר רגע מה קורה שיש פתאום מצב של... מגיעים לאיזשהו... אחרי שהשקעתי כל כך הרבה והטבעתי חותם, ופתאום אני מרגישה שיש איזושהי תקיעות בעבודה. משהו שקשה להגיב אליו, זה קורה, אנחנו בסוף בני אדם. פתאום אנחנו, אחרי שאנחנו עובדים קשה מאוד, פתאום אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום, ואנחנו מרגישים שאולי דווקא שהגענו למקום שכביכול היה נראה לנו היד, אנחנו מגלים שהמשמעות השתנתה, שהיא פתאום אולי לא קיימת. אני יכולה לשתף שבעידן הנוכחי, אנשים מחפשים בעבודה יותר מהכל משמעות. הם מחפשים איך באמת הם יכולים לראות איך הם משפיעים, ואיך גם הם, איך רואים אותם ורואים את העשייה שלהם. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. שהפרואקטיביות שלנו מובילה אותנו למקום שבו, למרות ההצלחה החיצונית שלנו, ולמרות מה שאנחנו השקענו, פתאום אנחנו מרגישים ריקנות. וואו, זה משהו שקורה והוא מאוד מאוד קשה. אני רוצה לספר לכם על אישה שהסיפור שלה ממחיש את המורכבות הזאת של משמעות בקריירה באמצע החיים. היא התחילה את הדרך שלה כעובדת מן המניין, בתפקיד, אתם יודעים, נכנסה לחברה מאוד רצינית ועבדה, בלי קשרים משפחתיים, רק עם המון נחישות ותואר ראשון, והיא אמרה, הייתי צעירה עם מה שנקרא, עם הרבה מאוד אמביציה, ואמביציה גדולה מהחיים, וזה לא הייתה סתם אמביציה, זו הייתה כמו שדיברנו על הפרואקטיביות במיטבה, היא לא הסתפקה בלמלא משימות, היא רצתה לעשות הרבה מעבר, היא ראתה את עצמה איך היא מתקדמת, התנדבה לפרויקטים הרבה מעבר לתפקיד שלה, הגיעה לעבודה תמיד מוכנה, היא פיתחה מערכות יחסים מאוד מאוד טובות, אמיתים, וכשהזדמנויות נפלו, היא תפסה אותם בשתי ידיים, היא גם חיפשה את ההזדמנויות האלה. והיא באמת עלתה בסולם של, של התפקידים, זה קריירה, אני תמיד אומרת, זה לא תפקיד אחד, זה לא עבודה. קריירה זה איך אני מסתכלת על מסלול, זה ממש מסלול ארוך, איך אני רואה את עצמי היום, ואיך אני רואה את עצמי בעוד כמה תפקידים. ובאמת, היא כיוונה כל הזמן לעוף גבוה. זה היה חלק ממה שהיא רצתה, להתקדם, להצליח. המסלול היה ברור, עולים למעלה. ישבתי בישיבות הנהלה עם אנשים שפעם ראיתי רק במסדרון, היא תיארה, והרגשתי שאני מגשימה חלום. עמדתי מול קהלים והרציתי. ואחרי שנים רבות בחברה, או בכמה חברות, היא הגיעה למעשה לתפקידים שהיא רצתה, תפקיד שהיה נחשב לתפקיד בכיר, עם אחריות מאוד גדולה, משכורת נכבדת, עטבות, אתם יודעים, כמו שאנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו מקבלים, וסטטוס. סטטוס שהרבה פעמים אנחנו הופך להיות חלק מהזהות שלנו. ואז, דווקא כשהיא הרגישה שהגיעה לאיזשהו מקום, לתפקיד שהוא מבחינתה הוא סוג של פסגה, היא התחילה להרגיש איזה סוג של ריקנות. לא הבנתי מה קורה לי, היא סיפרה. עסקתי את כל מה שרציתי, אבל בבוקר פתאום היה לי קשה ללכת למשרד. אפילו הרגשתי עייפה כשאני מתעוררת בבוקר. הרגשתי שאני חיה חיים פתאום, אולי של מישהי אחרת. היא נכנסה לתקופה של תקיעות. מבחוץ היא הייתה משיכה לתפקד כהלכה, עושה את המשימות, הישיבות, אבל פתאום כבר לא היה לה את המעוף הזה לעשות מעבר, כבר לא היה לה פתאום את ההתרגשות הזאת. הכל המשיך כרגיל, כאילו כביכול, היא עשתה את מה שצריך, אבל היא כבר לא עפה, היא לא עפה גבוה. משהו בפנים נסדק. הייתי שם תקופה ארוכה בתחושה הזאת, תיארה, תחושה של חוסר משמעות. שאלתי את עצמי שוב ושוב, לזה עבדתי כל כך קשה, ואיך יכול להיות? דווקא עכשיו, כמה חיכיתי לזה? זה ממש היה קשה, והדבר שבאמת היה קשה זה גם התגובות של הסביבה והמחשבות שלה על התגובות של הסביבה. כי איך היא יכולה לאכזב את המשפחה והחברים? כולם רואים בסיפור הצלחה, והיא יכולה להגיד שהיא לא מאושרת בתוך הדבר הזה? איך זה? כפיות טובה. זה פשוט כפיות טובה. היא יחילה לשינוי, אבל הפחד שיתק אותה. בניתי זהות שלמה סביב הקריירה שלי, סביב ההצלחה. חשבתי מי אני בלי בכלל הדבר הזה, ומה יקרה אם מתחיל מחדש ויקשל? הרי האפשרויות להיקשל הן הרבה יותר רבות מלהצליח כשיש לי את כל הדבר הזה שבניתי. יום אחד הגיע רגע מכונן שהחליטה ללכת לדרך חדשה. וואו, זה היה קשה. היו ימים של פחד ואפילו ימים של בכי ואפילו ימים שהיא כבר לא ידעה מה היא ומי ולאיזה תפקיד היא הולכת. היא לא ידעה בכלל, היא בכלל לא זכרה מי היא יותר. כי פתאום אחרי כל כך הרבה שנים שהיא כבר רגילה לקרוא לעצמה מנהלת בחירה או מנהלת או לא משנה כל דבר, היא פתאום הרגישה שהיא הולכת לתפקיד שהיא אפילו לא יודעת לקראת מה. היא זוכרת את הפרואקטיביות של פעם ואמרה, רגע, מי זאת הייתה הבחורה המהממת הזאת שהייתה פעם? אני כבר לא בטוח שהיא קיימת בי. היא התחילה לחקור מה באמת מעניין אותה. כי דווקא מתוך הפרואקטיביות היא שאלה את עצמה, איך אני יכולה לשאוב את הכוחות שלי שהיו לי בעבר כדי לראות איך אני ממקדת את עצמי עכשיו? והיא שאלה את עצמה מה מביא לה משמעות. אגב, היא מאוד אהבה את הקריירה שלה לאורך כל השנים, והוקירה לה תודה ענקית. היא הבינה שלפעמים, כן, לפעמים אנחנו יכולים גם לעשות שינויים. ואז היא גילתה פתאום שיש לה תשוקה חדשה, משהו שתמיד עניין אותה, והיא לא, לא כל כך איזה לחשוב עליו, כי היא הייתה במסלול מאוד מאוד ברור. הסביבה חשבה כמובן שאני משוגעת, היא שיתפה. לעזוב משרה כל כך טובה, עם מקום עבודה מצוין שאפשר לצאת ממנו לפנסיה, זה לא יכול לקרות, אבל התמודדה עם הפחד בצורה פרואקטיבית. היא לא עזבה את העבודה מיד, היא קודם כל התחילה קצת, ככה בקטנה, לבחון מה היא יכולה לעשות, ובחנה איך היא יכולה בכל זאת לפתח את העסק הזה במקביל. אבל אז היא הבינה שהיא חייבת לעשות את הקפיצה הזאת. היו רגעים של פחד, של ספק, של חרטה, אבל כל פעם ששאלתי את עצמי אם אני עושה את הדבר הנכון, לקח לי קצת זמן, אבל באיזשהו שלב הרגשתי שכן. היום היא נמצאת במקום אחר לגמרי. היא מלאה, מלאה בעשייה. היא מלאה בהתרגשות. היא קמה בבוקר עם תחושה של משמעות. היא אוהבת את מה שהיא עושה. אני מרגישה שאני משפיעה, שאני לומדת כל יום, שאני עושה משהו טוב, שאני תורמת לעולם, שאנשים מרגישים שאני נותנת להם משהו אחר, משהו טוב. אני מחייכת כל היום, היא אומרת. הסיפור הזה מלמד אותנו כמה דברים. קודם כל, שהצלחה חיצונית אינה מבטיחה משמעות פנימית. כן, אנחנו הרבה פעמים במסלול מסוים, אבל אנחנו צריכים לדעת שלפעמים גם יש שינויים. ותקיעות אינה גזירת גורל, אפשר לשנות. זה מפחיד, אבל זה אפשרי. ולעולם לא מאוחר מדי להתחיל מחדש. לפעמים אני שומעת מאנשים, אני כבר בת 40, מה אני יכולה לעשות עכשיו? אפשר לעשות את זה. ואפשר לעשות את זה תוך כדי תנועה. הפחד מהלא נודע הוא טבעי, אבל את יכולה לעשות את זה. אני יכולה לשתף אתכם שהרבה מהסיפור הזה שסיפרתי לכם מייצג אותי, וזה סיפור שאני באמת עומדת כאן היום ומדברת איתכם, ומתרגשת בטירוף, כי אני ממש מרגישה שיש לי כל כך הרבה מה לתרום, ומצאתי משמעות חדשה. עזבתי עבודה מדהימה, ובכלל משרות שהם באמת נתנו לי כל כך המון, ואני מוכירה להם תודה, אבל אני מרגישה שאני יוצרת משהו חדש. ואני יכולה להגיד לכם שכל מי שמרגיש ככה, מרגיש את התחושה הזאת שהוא רוצה לעשות שינוי, זה אפשרי. אז בואו נשמע שיר שממש מייצג את מה שדיברנו עכשיו. אז מאזינות ומאזינים יקרים, דיברנו היום על שאלות שמלוות אותנו, הרבה מאיתנו, שאלות שהקריירה מציבה בפנינו. לפעמים בשקט, לפעמים בצעקה גדולה, על איזון, על משמעות, על פחדים, על אומץ. על הצורך הפשוט והעמוק להיות אנחנו גם בתוך הדבר הזה שנקרא קריירה. והאמת, שלא חייבים את כל התשובות עכשיו, בשביל זה יש לנו כל שבוע תוכנית שניגע בנושא אחר. אז אל תפספסו את השאלות. ואם משהו ממה שאמרתי נגע בכם, תנו לזה להדעד, תכתבו לי. תשתפו, תזכרו שאנחנו ביחד במסע הזה. בפרק הבא של העוף גבוה, אני ממש מתרגשת לספר לכם שתצטרף אליי פרופסור פלינית רוסו נצר, שהיא מומחית עולמית לכל מה שקשור בלוגותרפיה, למשמעות וצמיחה. נדבר יחד על איך מוצאים משמעות בקריירה, מה עושים כשלא מוצאים משמעות בקריירה, ומה זה הייעוד שלי. אני מבטיחה שיהיה מרתק, עמוק, ועד אז תמשיכו לשאול ותכתבו לי. תודה רבה, לעוף גבוה, כי המשמעות היא חלק מאיתנו.
ואני מצייר עננים. אז אומרים ההורים הוא ילד, גם אנחנו היינו קטנים. הגדולים שואלים הוא ילד, מה תרצה לעשות כשתגדל? שאלה שכזאת מבלבלת, ואני לא יודע בכלל. איך ידע ועוד אין לי ילד, זו חידה ותשובה לי אין שדע. לא אהיה כבר ילד, בינתיים לי שיר מתנגן. כן כן, איך ידע ועוד אין לי ילד, זו חידה ותשובה לי אין שדע. לא אהיה כבר ילד, בינתיים לי שיר מתנגן. במילים בצלילים האלה אשחק מאושר בשירים. ואומרים ההורים נו ילד, ואומרים וחוזרים ואומרים. אז אני מתבייש כאילו וחושב לעצמי מחשבות, ואני לא עונה אפילו כשאגדל. אז